חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. פעמים רבות אנחנו בתקשורת מותחים ביקורת על הממשלה שמדברת הרבה ועושה מעט. אז היום מצאתי דוגמה הפוכה. כלומר, לא אני מצאתי, אבל סדרת כתבות ומאמרי דעה מצד שמאל של המפה הפוליטית מבקרת בחריפות את הממשלה על שהיא עושה הרבה, אבל בשקט, במחשכים. לא מדברים על סיפוח יהודה והשומרון, אבל עושים בפועל. ממאמר סתנה קטן על כך שבבירת מלכות ישראל בשומרון העתיקה החלו חפירות ארכיאולוגיות. 90 שנה אחרי שהמנדט הבריטי ערך שם חפירות ארכיאולוגיות נרחבות וחשף את בירת ממלכת ישראל ואת העיר הרומית האדירה שהוקמה על חורבותיה, מדינת ישראל חופרת. מאמר הסתנה בא כמובן לטעון שזו עבירה על החוק הבינלאומי, שזה הכפר הפלסטיני סבסטיה ולא משהו אחר, ושלישראל אסור לחפור שם וזו התנחלות ולא ארכיאולוגיה וזה בכלל שטח בי. אבל שם מקימים עכשיו את הגן הלאומי שומרון, וככה הוא יישאר. אבל המהלך החשוב יותר כמובן נחשף כשהממשלה החליטה לחזור ולרשום בטאבו קרקעות ביהודה ובשומרון, לבטל את הרישומים שהרש"פ מנסה לערוך בשנים האחרונות, בניגוד אגב להסכמי אוסלו, ולהכריז על אדמות ללא בעלים כאדמות מדינה. וכן הוחלט לאפשר ליהודים לרכוש קרקעות ביהודה ושומרון. גם זה בניגוד לחוק הגזעני מימי הירדנים, שהרשות אימצה שמי שמוכר קרקע ליהודים דינו מוות. אז ככה, אולי לא לגמרי מתחת לרדאר, אבל בלי הכרזות על החלת ריבונות, קובעים עובדות חשובות בשטח. שקוייך.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני ליאת רון, ואני היום השוטרת הרע. הלו, בן גביר, סמוטריץ', אתם שם? לשכת ראש הממשלה מודה שמתקיימים מגעים להפסקת המלחמה בדוחה, זו לא פרשנות, לא הדלפה, אלא הודעה רשמית, ופתאום, דממה. מישהו שמע ציוץ? בן גביר הרי פרש מהממשלה בגלל הפסקת האש, סמוטריץ' שאיים לעזוב אם לא נמשיך להקות, ועכשיו, נאדה, כלום. שום אולטימטום, שום דגל אדום, שום נאום עם פסוק מירמיהו. אז מה קרה? פתאום נעלמה האידיאולוגיה? או שאולי גם הם מבינים מה שכולם מבינים, הבוס האמיתי כבר לא יושב בירושלים, הוא יושב בבית הלבן, וקוראים לו טראמפ. וכמה שהם הולכים על הקצה, לא בכלל אין אלוהים. וטראמפ החליט, המלחמה נגמרת. לא משנה מה בן גביר רוצה, לא חשוב מה סמוטריץ' חולם, טראמפ סגר את העניין. ונתניהו רק מסנן כללה, אם בכלל, מוריד את הראש. תחת האיום שאמריקה תסגור את הברז של התחמושת, התהד, הסיוע, גם החלומות הגדולים מתכווצים. בן גביר יוותר על ההתיישבות היהודית בעזה, סמוטריץ' יוותר על מיטוט חמאס. ככה זה. כשהספונסר המשוגע מדבר, גם הכלבים הכי רעבים לומדים לשבת.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד וליאת רון.
ערב טוב, שבוע טוב.
ערב טוב, אמרו לי שאומרים תד.
תד, כן.
תד.
T-H-A-A-D.
נו, לא ידעתי לבטא את זה, לא נורא, הנה.
העיקר שזה פוגע לפעמים.
כן.
ביום שהחץ לא פגע, גם הם לא פגעו.
זה כן, אבל הם פוגעים לפעמים, כן, זה חשוב.
אבל נדמה לי שהאמריקאים לא נחרצים בעניין של הפסקת הלחימה.
אנחנו כאן במחלוקת מאוד מאוד גדולה.
כיוון שצהל מתחיל לזוז,
כן, אבל אז מה שמוצא חן בעיניי, הרי אני חייבת לומר, זה האופן שבו מתנהל המסע ומתן הפעם, וזאת נקודה מאוד מאוד קריטית. אני חושבת שזו הפעם הראשונה שאנחנו יכולים להגיע להישג של אחד, הפסקת הלחימה בתנאים שלנו, ושחרור כל החטופים, בגלל שאנחנו פועלים במין תנועת מלקחיים.
נכון.
גם נותנים בראש, הנה התחלנו את מרכבות גדעון, כך התבשרנו לפני כחצי שעה, וגם מנהלים מסע ומתן אמיתי, כך אני מקווה, בדוחה, שבסופו מי ייתן שכל החטופים ישחררו, ושנגמור כבר את הסאגה הנוראית הזאת. זה מה שאני מייחלת.
מה שמפליא אותי זה שיש עוד עם מי לדבר בדוחה. כלומר, עושה רושם שכל...
אחד אחרי השני,
כן,
אתה שמעת על האח השני של יחיה ומוחמד? השלישי, כן.
לפני כמה ימים שאלנו את הכתב הצבאי שלנו, אין לנו בעיה של כלכלת חימושים, כמה אחים יש במשפחה? רגע, שתגידו לנו מראש.
לא, אבל הוא היה כבר מת, שתבין, מצאו איזה סימני חיים, שלפו אותו מהקבר ולקחו אותו לטיפול, שאלה הרחמו, זכריה שמו, כן.
זכריה, כן.
כן, אתה יודע, אחד-אחד התמעטו להם עד יגוזו מן העולם, כך איתיו. אבל מצד...
מספרים שכשלנין מת, לא היה ברור איפה יקברו אותו. וישראל הציעה לקבור אותו אצלנו, כשסטלין מת. אז הייתה קיימת מדינת ישראל, ואז רוסיה ענתה מיד בשום אופן, לא? אצלכם קמים לתחייה.
כן, אצל בעבר, כן.
אז הם לא רצו לקחת סיכון.
טוב, נמשיך אחרי החדשות.
חדשות.
עם אריאל דד וליאת רון.
וגם עם אסף נבו ושר פלסנר, האורחים והמפיקים, ואחרי לשידור, אילי זק ושקד מורג, ואנחנו 60 שנה בדיוק אחרי יום הוצאתו להורג בכיכר המרכזית בדמשק של אלי כהן, אומרים שלום וערב טוב לסופי בן דור, ביתו של אלי כהן.
ערב טוב לכולם.
ערב טוב. צירוף מקרים שלא יכול להיות לגמרי מקרי, היום הביא ראש הממשלה וראש המוסד לידיעתכם שמדינת ישראל השיגה את ארכיון החקירה והממצאים והחפצים האישיים של אלי שהובאו מדמשק. איך קיבלתם את החומרים האלה?
כל אחד קיבל אחרת, אמא קיבלה הודעה מראש המוסד וראש הממשלה והגיעה לפגישה, אני נחשפתי לזה דרך העיתונות וישר התחלתי לברר דרך המוסד מה הם יודעים, מה אני יכולה לדעת. זה מטלטל, זה מרעיש, זה מרגש, זה חופר בבטן עמוק.
ואנשים במוסד הצליחו באמת להניח את ידם על הארכיון שהחזיקו בסוריה, על אביך אבל גם על אמך. זאת אומרת, היה להם שם איזשהו קובץ או תיקייה שעקבה אחרי אמא, נכון?
ככה שמעתי.
את ראית את החומרים כבר?
לא, הם לא חליפו את החומרים.
הם אמורים לחשוף? אתם אמורות ללכת לראות את זה במו עיניכם?
אני מניחה שיטפלו בהם קודם, הם חומרים רגישים מאוד, אני לא יודעת אם יש בהם סודות, אבל זה ארכיון בין 60 שנים, הוא בטח, אמרו לי שהוא במצב רגיש, הוא בערבית, צריך לאבד אותו, לתרגם אותו, לדאוג שהדפים יישמרו באופן טוב יותר לדורות הבאים, אבל אני מניחה שיראו לנו. אני מניחה שאיסוף התיק על אימא, יש פה איזה מניע סדיסטי.
למה מניע סדיסטי, מה?
כי הם היו מאוד סדיסטים בהתנהלות מולנו, מול התגובות שלנו, מול הבקשות שלנו, מול התחינות שלנו, ולאסוף את החומר הזה, ולתעד אותו, ולשמור אותו, אני לא רואה שום צורך אחר.
את אומרת שהחומר רגיש, אני מבין נייר בין 60 שנה ויותר, הוא בוודאי במצב שצריך לשמר אותו לפני שמעלעלים בו, אבל את מתכוונת גם שיש דברים שאסור לפרסם. כלומר, מה שהסורים ידעו 60 שנה, לאזרחי ישראל, לכם אסור לדעת, את זה אני לא מבין.
ראש הממשלה שלנו העריך את התוקף של סודיות מסמכים של המדינה מ-50 ל-75 שנים.
100%, דברים שלא נחשפו לאויב, אבל זה היה אצלם. מה שהיה בידיים שלהם, איך יכול להיות סודי מבחינתנו?
אני לא יודעת. אני עוד לא יודעת, אני לא בקיאה בפרטים. אני גם לא יודעת מה הם יחליטו להראות לנו, ומה הם יחליטו לצנזר. אני מדברת באופן לא בשל, בבדיקה.
תגידי, סופי, למה את הכי מצפה? ליך שתחשפי לחומרים שיאושרו לך, את יודעת, להיחשף אליהם, לצבא?
קודם כל הסיפור, מה הם יודעים. כמובן שצריך לקחת את הסיפור שלהם בצורה ביקורתית, ולנפות את המגמתיות שלהם מתוך הסיפור, אבל אחרי הסיפור זה עדויות אישיות, זה כתב יד שלו, זה הצוואה המלאה שלו, זה הקלטות שלו, זה תמונות שלו, זה חפצים אישיים, זה מגע עם אבא.
הצוואה היא בעברית, את יודעת?
לא.
את לא יודעת אם היא בעברית, אני נדמה לי שנחשפתי וראיתי אותה, נדמה לי שהיא כן בעברית, ונדמה לי שגם לאימא יש עותק, לא?
אני ראיתי עותקים בערבית ובצרפתית.
בערבית וצרפתית.
גם ראיתי בעברית, אבל אני לא יודעת. אני לא יודעת מה המקורי.
תגידי, הארכיון הזה שהובא לארץ עכשיו, נותן או נוטה איזושהי תקווה באמת שגם אבא יחזור לקבורה בישראל?
יכול להיות שיש רמזים בתוך הכתבים האלה. יכול להיות שהם תיעדו גם איפה הוא קבור, עדיין לא עברו על זה.
אתם קיבלתם, זאת אומרת, אם אני קראה היום, זאת אומרת, זה ממש דבר טרי מהיום? וואו, וואו.
כן.
האמת שזה באמת צירוף מקרים מטורף?
אני לא יודעת אם זה צירוף מקרים.
כן, כן. יש שם, כן, בבקשה, אריה.
בת כמה אימא?
מתקרבת ל-90.
שתהיה בריאה.
תודה.
וואו, וואו.
ואת יודעת איך היא קיבלה את זה?
לא דיברתי איתה עדיין.
מה, באמת? וואו, 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 וואו. תקשיבו, אתם עוברות באמת טלטלות כאלה גדולות במשך 60 שנים, ונדמה לי שנשאר לנו רק לייחל ולאחל. שתסגרו סוף סוף את המעגל הזה, אתם וגם אנחנו. כי נדמה לי שזה לא רק שלכם כבר, זה כבר של כל העם הזה.
נכון, ואני חושבת שזה אקטואלי יותר מתמיד עכשיו עם כל החטופים שלנו. הסיפור של איך מתייחסים לבן אדם ששרת את המדינה, ואיך הוא צריך לחזור אליה, גם אם הוא חלל וגם אם הוא חי. אנחנו צריכים לדאוג לאנשים שלנו.
איי, איי, איי. טוב, אנחנו נשמח אולי לשוחח איתך אחרי שתראי את הכל, ותספרי לנו באמת, אם תוכלי לחלוק איתנו, דברים שאולי לא ראית קודם, לא ידעת, תמונות. בדיוק, כן.
אני אשמח.
תודה רבה לך.
תודה, סופי בן דור, ביתו של כהן. תודה רבה רבה שהסכמת לדבר איתנו היום. תודה.
תודה רבה. פרסומת אחת ונמשיך.
הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
כן, אנחנו
שם. שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
ערב טוב לכם, חברים.
במה נתחיל? הכניסו לראשון והתחילו לנסוע? המרכבות בתנועה?
הוא עוד מכניס לראשון, אתה מבין? אנחנו במרכבות? כבר בדרייב, לעזוב מרכבות, אנחנו בדרייב.
מרכבה, את חושבת, היה דרייב?
כן, בדיוק. מרכבה גיר אוטומטי, בבקשה.
קודם כל, מרכבה היא באמת עם גיר אוטומטי, גם הנמרים, הנמרות, הם עם גירים אוטומטיים. בסדר, זה המצב כרגע, הם עוברים לדרייב. טוב, אז ככה, קודם כל צהר ריכז בימים האחרונים הרבה מאוד כוחות, סדרי גודל של 5 אוגדות כרגע בתוך עזה, שנמצאות של צהל, חלקן אוגדות משוריונות, חלקן אוגדות חיר, ובעצם הן פרוסות גם בצפון, גם במרכז וגם בדרום. והן ערוכות כרגע להיות בשלב של, כבר בשלב הקפיצה, מה חלקה, הן באזור האזור שממנו הן בעצם רק צריכים ברגע שתתקבל הפקודה, הם כבר בנוער קרב, פשוט להיכנס ולהתחיל כל יחידה והמיקום שלה, כל יחידה והמשימה שהיא קיבלה לעצמה. חיל האוויר גם הוא מוכן. צריכים להבין שבימים האחרונים, כולל בשעות האחרונות, חיל האוויר פעל ופגע בצורה מאוד שיטתית. קודם כל, השב"כ העביר את הרשימה של השמות של בעלי התפקידים מרמת מ"פ ומג"דים, בכל רצועה, בכל הרצועה מזום שצהל אמור לפעול, ועם הכתובות ואיפה הם נמצאים באותו זמן של תקיפות, ופגעו בהם והוציאו אותם מכדי שירות, ובעצם צהל פגע בצורה מאוד משמעותית בפוש, בפיקוד ושליטה של חמאס לקראת אותה מתקפה.
אז השאלה שלי, סליחה אבי שאני קוטעת אותך,
בבקשה.
תגיד, זה לא, לי זה נראה כמו תחזיקו אותי, מכיר? זאת אומרת, אנחנו עושים קולות, קולות, מתניעים, עושים רעש, מוע, אקזוזים האלה. רגע, רגע.
אבי אמר שכבר פתחו את שערי הגיהנום.
כבר פתחו את שערי הגיהנום בחצי כוח, חצי קלאץ'. השאלה אם זה באמת תחזיקו אותי, או שבאמת אנחנו בחר בו דר בו כבר, כי נראה לי שזה עוד לא שם.
אז זהו, שהאמת היא שבמרכבה אין חצי קלאץ', זה אוטומט. אז כן,
תלוי על איזה מרכבה אתה מדבר, כי אני מדברת על מרכבה עם סוסים.
זה המרכבות שיש לנו כרגע בפעילות. אבל באמת, אם אנחנו כאילו עזבו עכשיו את ההומור, ובואו ניכנס קצת לרצינות, קודם כל כן, תחזיקו אותי, במיוחד כשאנחנו שומעים במקביל, כשיש חריקות במסע ומתן, אז מיד כבר דובר צה"ל מוציא תודה, הנה אנחנו כבר בקפיצה. אבל עובדתית, זה כזה, שביום חמישי בצהריים, בעצם הכוחות נמצאים כבר בקווי הקפיצה, כבר בתוך הרצועה, בקווי הקפיצה, ועכשיו נתחיל לבצע, ברגע שתנתן להם הפקודה, אין פה הרבה מה לעשות כבר רגע, פשוט להתחיל להסתער קדימה, כאילו כל אחד במשימה שלו, במדינת זה עכשיו יש דיווחים על ירי של רקטות וטילים לכיסופים בעוטף, ממש ברגע זה, כשאנחנו תוך כדי שאנחנו מדברים, אתם איתי?
כן, כן, איתך, כנראה שהם יורים מה שהם יכולים לפני שנדרוס אותם.
מה שהם יכול להיות, אז כן, המסע המתן הזה מתנהל כנראה, כשכל צד בעצם מותח את היכולות שלו, ואנחנו מדברים על פעילות כרגע שצהל יקבל את האור הירוק, אז מתקדם, עכשיו כרגע מה שממתין זה המסע המתן שמתנהל בדוחה, אני מאמין שבסופו של דבר אנחנו מגיע בסוף לאיזושהי הכרעה של המסע המתן, כי כשאתם מסתכלים על כל מפת האינטרסים של שתי הצדדים, לאף אחד מהצדדים אין אינטרס באמת לצאת את המערכה הזאת. כל צד רוצה לשמר את ההישגים שלו, עד כמה שניתן. ישראל יש לה לא מעט הישגים. גם במיוחד כשאנחנו מעריכים שצמרת החמאס די חוסלה, כולל מוחמד סינואר ואחרים, כולל מחת רפיח, שכנראה גם הוא היה במנהרה הזאת, ועוד נוספים. וגם במקביל, אנחנו מבינים שהפגיעה בחמאס היא מאוד משמעותית, כאילו, נכון,
הדובר לא היה שם, נכון? בסופו של דבר, אנחנו, אבו בדה, או איך שקוראים לו?
אני לא חושב שהוא היה, אבל אני לא חושב שאתה יודע, דובר...
לא, חגגנו לו על הראש, אתה יודע, צהלנו.
כן, אבל אתה יודע, שדובר בלי צבא, אז הוא יכול לדבר את עצמו בדעת, לא מעבר לזה, אתה יודע.
אתה כתבת, מזמן נפתחו שערי הגיהנום, או כבר נפתחו, כלומר, ההפצצות של חיל האוויר בימים האחרונים דומות למה שהיה בתחילת המלחמה לפני שנה וחצי?
משהו בסיג, כנראה שכן, בחלקם כן, אבל גם שים לב את השעות של חלק מההפצצות של סוג, שהם היו בשעות היום, שיצרו אפקטים עוד משמעותיים על האוכלוסייה. כשאתה מוריד פצצות של טונות בשעה 2 ו-11 בבוקר וב-4 אחר הצהריים באור יום, כשכולם רואים וכולם בורחים וכולם נלחצים, זה יוצר אפקטים מוגברים הרבה יותר מאשר כשאתה מפסיד בלילה, ואתה רק שומע את הרם ואת האימום או את הבית רועד, אבל אתה גם לא נחשף לדרמה שקורית. ואם חיל האוויר תקף במהלך סוף השבוע כמעט בפרשים שכל 4 דקות הוריד חימושים על עזה, אז אני חושב שזה, גם כשאתה מסתכל על זה, גם אני לא הייתי בגיהנום, אני מקווה גם לא להיות, אבל...
כן, גם אנחנו מאחלים לך לבד.
אני חושב שזה סוג של שערי גיהנום, ללא כל ספק, ואתה יודע מה, גם חיילים ששמעתי אותנו, שמספרים שכשהם עמדו ליד ושמעו את הדברים האלה, גם הם קפצו מ...
כן, יש, רק להגיד שיש התראות עכשיו במרחב כיסופים, זה אולי...
זה משהו מה. כן, משהו שאלתי אותך כבר לפני כמה ימים, בעניין כלכלת החימושים, כמה אחים יש במשפחה, במשפחת סינואר, לא זה...
אז היום גילינו שיש עוד אחד שהוא פרופסור.
הנה, לכן אני שואל שוב. טוב, אבל בוא עוד אולי נספיק נושא אחד. אני מבין שהאבטלה בישראל מאוד 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 נמוכה, והאיראנים מתקשים למצוא פועלים, אז הם מגייסים בחור בן 18, עוד מרגל?
לא רק מרגל, הוא מרגל שאסף מודיעין על ההבטחה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שהוא שפז בבית חולים במרכז הארץ בעקבות אירוע לבבי, והיו שם מבטיחים של יחידה להבטחת אישים בשפק, והם אלה שחשדו בו, וראו שהוא ככה מתנהג שלא כדרך הטבע באזון שם גם מצלם, והחקירה שהתגלגלה בסופו של דבר הובילה לעובדה שהבחור הופעל על ידי האיראן לתמורת בית הכסף, כדי לאסוף מודיעין על סיפורי הבטחה של בנט, ולהזכיר לכם שזה כבר פעם ראשונה שאוספים מודיעין על אישיות בחירה בישראל, וגם על בנט עצמו ספציפית, היה כבר ניסיון להוציא עליו חוזה איראני לחסל אותו, זה כבר פעם שנייה.
זה הבחור שהלך למשטרה ואמר למשטרה שפנו אליו, או זה מישהו אחר?
לא, זה מישהו אחר, פה הילד הזה זה מישהו אחר, מישהו שיצר מגע ואמר, והגיעו אליו ולא הוא יגיע אל
ה... תגיד, זה בטוח שהאיראנים מנסים להתנקש בבנט? זה לא משהו מתוך המערכת הפוליטית שלנו? כי מה האינטרס שלהם? אני מבין אחרים, אבל דווקא הם?
אני אסביר לך, כן, שאלה מעולה, אבל אני אענה על התשובה רצינית ולא בהומור. האיראנים מנסים להוציא מבצע תודעתי של עין תחת עין. כלומר, היה להם, הם לשיטתם, היה להם לא מעט בכירים שנפגעו כתוצאה מפעילות שמייחסים לישראל, גם אדמת איראן וגם במקומות אחרים, ולכן הם מבקשים להוציא ולפגוע במטרה ישראלית, כלומר, באישיות ביטחונית או ציבורית לרמת דרג, כדי אחד ליצור את התודעה העולמית שהם הצליחו לפגוע, ושתיים, לא לפגוע במורלית בישראל, בקטע של הנה, הצלחנו, חדרנו לכם, פגענו, ויצרנו לכם איזושהי פעולה כזאת שצריכה להטריד את ישראל.
אבל אתה יודע מה מדהים, אבי? שלמרות שכבר, אני לא יודעת, זה המרגל ה-20-30 שכבר נתפס פה, ואנחנו רואים גם אנשים לא קלים, כן? ומשפטים וככה, לא מורתעים, אנשים לא מורתעים, ואם הם מורתעים והולכים למשטרה, אז במשטרה לא מתייחסים אליהם ברצינות, אז מה קורה פה? אנחנו לא מצליחים להשתלט על אנשינו?
יש פיתוי, כזה כנראה פיתוי כלכלי, אנשים חושבים שאם הם... עולים לאיזשהו צ'אט באינטרנט או בוואטסאפ, זה לא בדיוק שהם חברו לאיזשהו ארגון טרור, והם חושבים שזה איזשהו משהו ככה שאפשר להחליק. הם לא מבינים את החשיבות של המשמעות של החמורה של המעשים שלהם, שזה מגע עם סוכן זר, זה ריגוז, זה עונש של...
זה נראה לי אולי קשל שלנו ושל המערכת הצבאית.
מערכת החינוכית.
או, ההורים.
החינוכית, ההורים והבית ספר. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
תודה לכם, בבקשה.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לסגן אלוף במילואים עמית יגור, לשעבר סגן ראש הזירה הפלסטינית באגף התכנון של צה"ל. שלום לך.
היי, שלום, היי, ארי, היי, ליאת.
אהלן. יש איזושהי תחושה שארצות הברית נטשה את ישראל, וטראמפ באמת נהנה מאוד ממנעמי המדינות הערביות שבהן הוא ביקר, כולל נערות שמפנפות בסערן אל מולו, וכל מיני כיבודים אחרים שלא לדבר על המטוס. האם זה נכון בעיניך?
תראי, לא לי לקבוע, כנראה לא לאף אחד מאיתנו, אני רק אגיד שרב הנסתר על הגלוי. ממה שאני רואה, על פני השטח, חיצונית, זה אכן נראה כמו שהתארת, וזו תזה שמפומפמת פה, אני חייב להגיד, די הרבה בשבוע, שבוע וחצי האחרוני, אבל אני נותן בזה סימנים קצת עמוקים יותר, ואני חושב שהתשובה לשאלה ששאלתי היא לא. טראמפ לא נטש את ישראל, טראמפ אני חושב שהוא מאוד מאוד מוכוון משימה, ואני חושב לפחות להערכתי שחלק מהדברים נסגרו קודם.
מה המשימה שלו? בוא תגיד לנו מה המשימה, ואז נדע.
המשימה שלו, כן. טראמפ מסתכל על כל הארכיטקטורה האזורית שהוא רוצה לבנות פה כמו מנכ״ל. הוא למעשה מנכ״ל ארצות הברית. צריך להסתכל על זה ככה. זה אומר ראייה עסקית מאוד חדה, זה קרה גם. זה אומר שהוא רוצה לקצץ בהפסדים, עיין ערך תימן. מה שקרה עם החוטים, זה פשוט חתך בהפסדים. הוא גילה שזה עולה לו $1 מיליארד, זה לא מביא לתוצאות, חתך. זה כולל חיתוך בהוצאות, מה שקורה בארצות הברית, המשרד לילוד ממשלתית וכל הדברים האחרים, וזה כולל גם מיתוג מחדש ורצון, מה שנקרא, ליצור הזדמנויות כלכליות חדשות, ששם אני ממתג את הביקור הזה. הביקור הזה נמצא
כסף,
באזור...
אבל לא יקריב דברים שאולי היו חשובים לנו יותר, כמו בריתות הגנה או גרעין אזרחי.
לך תדע.
אז תשמע, בסופו של דבר, אני זוכר גם את מה שאמרנו פה, ואמרנו לקראת הביקור, הוא מדבר איתם על גרעין אזרחי, הוא יסגור איתם, עסקאות אמל"ח מאוד גדולות ובריתות הגנה. בשלב הזה שום דבר לא נסגר, צריך להגיד את זה. הביקור עצמו, כמו שהוא התחיל, ככה הוא הסתיים.
הם לא מקבלים F-35 בסוף הביקור?
דובר על זה שאולי. גם הכסף שהם הבטיחו לתת דובר על זה שאולי. יותר מזה, ברית הגנה לא נחתמה, גרעין אזרחי לא נחתם, לפחות לא באירוע הזה, וממה שאני רואה, הביקור הסתיים לפחות בקטע של עסקאות כלכליות, הבטחות לעתיד, שלום, הרבה פלסטיק זהב,
הרבה פלסטיק זהב, והסרת, והסרת הסנקציות מעל סוריה, שזה קצת רגע. פחות, אתה יודע, נצלוצים.
אז מה שהציינת לי את מדויק מאוד, אני חושב שבסופו של דבר, למול כל משהו בעצם לא קרה פרקטית, אלא רק היה הרבה נפנופי ידיים וחנופה, בסוף הוא היה צריך לתת איזשהו אתנן למול שיחת טלפון ישירה שהוא קיבל, והוא החליט שהאתנן הזה יהיה הבטחה, עדיין לא, אבל הבטחה להסרת הסנקציות מעל סוריה. למה? כי יש בזה גם פוטנציאל השפעה כלכלית מאוד מאוד גדול לסעודיה בראש ובראשונה, היא זו שרוצה לשקם את סוריה, ואני מזכיר, היא כבר בעבר נעשו גישושים וטראמפ עצר אותם.
היא וטורקיה, כן? אל תיקח לרדואן.
לא, והדבר השני זה טורקיה. רק מה קרה כאן? בעניין הזה הוא בהחלט, אני חושב, פוגע בישראל באתנן הזה, והוא פוגע גם בעצמו, צריך להבין. טראמפ מקים פה עסק, העסק הוא נקרא ארכיטקטורה אזורית חדשה, זה עסק כלכלי, זה האיימק, זה הנתיב הכלכלי שעובר מאוד דרך האמירויות, ערב הסעודית, ירדן, בואכה ישראל כשער היציאה לאירופה של סחורות מהמזרח. זה הארכיטקטורה. מה שהוא עשה בעצם בהסרת הסנקציות מעל סוריה, ואני לא יודע אם הוא מבין את זה או לא, זה לא רק אתנן שהוא נתן למדינות, אלא הוא בעצם נתן פה מקום לציר המתחרה, לעסק הכלכלי המתחרה, שזה ציר האחים המוסלמים. מה שקורה זה, ואנחנו יודעים על תוכניות מ-2017 של קטר ושל טורקיה, להעביר חלק מהתעודות הגז הגדולות שיש בקטר ועוד סחורות, דרך שטחה של סוריה, מקטר לשטחה של סוריה, משם לטורקיה, ושטורקיה תהיה שער היציאה לאירופה, לא ישראל. זאת אומרת, יש פה בעצם ציר כלכלי שהוא ציר כלכלי מתחרה לזה של טראמפ, אני לא בטוח שהוא הבין את זה באתנן הזה שהוא נתן, ואכן זו הסוגיה היחידה שמטרידה אותי. יתר הסוגיות שאנחנו בוחנים רגע מה קרה, לכאורה היינו מצפים שהוא יגיד לנו עצור תמרון, לכאורה היינו מצפים שהוא יגיד לנו אין תוכנית הגירה.
אתה לא יודע אם הוא לא אומר, כן? אנחנו שומעים מתוך החדרים הסגורים בדוחה, שכן מדברים על עצור תמרון, זה עצור מלחמה, זה שנותן לנו קצת לעשות, כמו שאמרנו קודם, את האקזוז של האופנוע, שישמע הרבה רעש, בוא.
אז תראי, זה הניתוח שלך, ויכול להיות שאת צודקת, אבל כרגע בפועל, אנחנו מבצעים פעילות בשטח, אני מזכיר, אנחנו חיסמנו גם את מוחמד סינואר, וזה היה ממש בשלי ביקור טראמפ, ועוד כל מיני דברים שלכאורה היו צריכים לייצר מזמן, יותר מזה אני אגיד. הוא היה צריך להשיג את המפציצים מדיאגו גרסיה, והם עדיין נמצאים שם, כמקל מאוד גדול על איראן. אנחנו שומעים מאיראן, במהלך מסע ומתן, שהיא מאוד לא מרוצה ממה שקורה, תשמעו את האמירות של חמנאי, תשמעו את האמירות של סגן שר החוץ האיראני, ושל היועץ של חמנאי.
שאצלם אתה לא יודע אם זה לצעוק שהמצב לא טוב כדי להוריד את המחירים, או שבאמת הם חושבים ככה?
אני לא יודע, אבל אם יש מחיר, והמחיר הוא גבוה מדי, והם רוצים להוריד אותו, זה כבר טוב, כי כנראה המחיר גבוה להם מדי, והמחיר אנחנו כולנו יודעים מהו. ארצות הברית טוענת בתוקף, וויטקוף חזר על זה עכשיו, לא מזמן בשעות האחרונות, הוא אמר, אנחנו לא רוצים שום יכולת העשרה באיראן. מה שאיראן אומרת, אני מוכנה לוותר, אני מוכנה שיהיה פיקוח בינלאומי, שיוודא שאני לא מעשירה, אבל את יכולות העשרה אתם לא לוקחים לי. אז זה בעצם נושא בוויכוח כרגע.
אתה דיברת על איש עסקים, טראמפ איש עסקים, אני חייבת לומר לך שאם הוא היה איש עסקים בשוק העסקי ממש, הוא היה בועטים בו בטוסיק, מה שנקרא, משום שאנשים רוצים מנהל שאפשר להסתמך ולבטוח בו. נדמה לי שטראמפ הוא לא המנהל האולטימטיבי, אז גם כל מה שהוא אומר, בוא, אני לוקחת מאוד 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 בערבון מוגבל.
את מתחלפת עם היתרה שלו בבנק?
אני מקשיב לך, ליאת, השורה התחתונה שלו בבנק מוכיחה כנראה שאת לא צודקת.
כן, אחרי שהוא פשט רגל, אנחנו יכולים להיכנס לזה עכשיו.
לא, בסדר, פשט רגל, אבל בסופו של דבר, הבן אדם מנהל...
חייבים לסיים.
עכשיו זה ברור, תשמעי, יש בעיה. אנחנו מודעים לקפריזות, אנחנו מודעים לגחמות, אנחנו מודעים לכל הדברים האלה. יחד עם זאת, אנחנו כדי לדבר עם טראמפ, והיות שהוא הנשיא כרגע, צריכים להתחיל לדבר איתו בשפה, ואני חושב שכולנו מבינים את זה, בשפה גם של הזדמנויות, לא רק של איומים. וזה נכון, יהיה לעשות את זה.
סגן אלוף עמית יגור, תודה רבה לך.
תודה רבה, צהריים טובים.
שר פלסנר, דיווחי תנועה, אחר כך פרסומות, אחר כך נחזור.
אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריאל דד וליאת רון. ובשש, ספורט, ב-103 FM.
ערב טוב לאריאל כהנה, פרשן וכתב מדיני מישראל היום, שלום.
שלום ליה.
כן,
ערב טוב.
לשכת, אהלן, לשכת ראש הממשלה הייתי לה פצצה, הייתי אומרת. בפעם הראשונה מודים שם בפה מלא שמקיימים מסע ומתן לסיום הלחימה.
נכון, אז אבל הייתי אומר שבתוך ים המידע שמציף אותנו, דווקא ההודעה הזאת היא כנראה לא הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, החלק שמדבר על סיום המלחמה הוא לא חשוב, כי לא באמת מדברים על סיום המלחמה. מה שמדובר כרגע עליו בדוחה זה בעצם מתווה ביטקוף, זה לפחות מה שאני מבין, ואני באמת לא יודע להסביר למה הם בחרו שם פתאום להחזיר את סיום המלחמה לשולחן, כי לפי הבירורים שלי, שוב, בפועל מה שמדברים עליו, בפועל צריך לומר, מה שמדובר עליו בדוחה זה אותו מתווה ביטקוף בגרסאות כאלה ואחרות, אבל מתווה כולל לסיום המלחמה, הלוואי, כן, אבל שכולל את קניית חמאס, יציאת הבכירים שלו מעזה, התפרקותו מנשק וכן הלאה, למיטב הבנתי לא על השולחן, זה כנראה יותר משהו דקלרטיבי.
אז אולי הדקלרטיבי הזה נועד לרצות את טראמפ, ואנחנו מקווים שחמאס הוא זה שיצא הרע ויגיד לא, לא בתנאים האלה, או שנתניהו באמת כבר בשל לזה?
אני לא חושב, אריה, שאנחנו מול טראמפ צריכים לשחק את המשחק הזה. טראמפ שותף מלא לרצון שלנו ולמחשבה שחמאס צריך להיות מושמד, מסולק מעזה, מנוטרל, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אבל בניגוד לביידן שעזר לנו ביד ימין והפריע ביד שמאל, טראמפ, הייתי אומר שהוא רק עוזר, זה נכון שעכשיו...
בוא, לא נסחפנו, רק עוזר, לא, הוא רק דואג לעצמו, ונדמה לי שכאן אין לנו הרבה שפיל, אתה יודע, אין לנתניהו אלא לקבל את רוע הגזרה, ולעשות כמצוותו של טראמפ.
אז לירת, אני לא כל כך חושב כמוך, אני בשבוע שעבר לא הייתי בארץ, אני ככה הבנתי מרחוק ובדיעבד, שזה תואר פה כאילו כזה מסע שהוא קטסטרופה לישראל, זה ממש לא מצב לפי דעתי. התחלתי לומר שזה נכון שהם עכשיו מעלים איזושהי ציפייה להכניס את ההספקה ההומניטרית, גם פה, אבל בסוף כן מדובר, פחות או יותר, זו אותה עמדה של ישראל, גם אצלנו, אני לא חושב שמישהו באמת מעלה על דעתו להריב שם את האוכלוסייה.
לא, תשאל את בן גביר וסמוטריץ', לא נדמה לי שהם רוצים להכיל אותם, בוא.
אני, אוקיי, נשתתה לי אותם, זה התפקיד שלכם, אני לא מראיין עכשיו. בכל מקרה, אני אומר, אני חושב שטראמפ, כאמור, שותף איתנו, הוא עצמו, ואנשים שלו אמרו את זה אין ספור פעמים, שצריך לסלק, להשמיד את חמאס וכן הלאה, ולכן אני לא חושב שיש פה פער. בגדול, מה שקרה בשבוע שעבר, אם נחזור לזה לשנייה, זה שטראמפ כן רץ קדימה בכל הנושאים האחרים שקשורים למזרח התיכון, תימן, סעודיה, סוריה, מה שאת רוצה, אבל זה לא, ואנחנו לא היינו חלק מזה, זה נכון, כי אנחנו עוד מורכזים במלחמה, כי ההנהגה שלנו החליטה לסיים קודם כל את המלחמה, אבל זה ממש לא מה שהיה אצל ביידן, שאתה מצד אחד מקבל משלוחי נשק, ובצד שני אומרים לך, רגע, אבל לפה אתה לא יכול להילחם, ולשם אל תיכנס.
כי ביידן היה לפחות איזה משהו סדור, פה אין שום דבר סדור.
אתמול עוד אמרו לנו שסגן הנשיא יבוא לבקר במקום הנשיא, איזה פרס ניחומים, והיום לקחו לנו את זה. זה לא הבעת אי סביעות רצון מזה שהתחלנו לזוז בעזה?
אני לא חושב כך. קודם כל, זה נכון שהייתה כוונה, בוא נאמר ככה, בצד הישראלי התרשמו שיש כוונה של, או שג'יידי ונס, סגן הנשיא, שוקל ברצינות לבקר אחרי הכתרת האפיפיור, בסופו של דבר זה לא הסתייע, בכל מקרה האמריקאים לכל אורך הדרך הבהירו שזה לא סופי. עכשיו, לפי הגרסה שלהם, פשוט צריך את ג'יידי ונס בוושינגטון, אולי זה הצבעות בסנאט, הרי יש לו שם אצבע מחר.
זה יופי של תירוץ.
כן, חסרה אצבע. גם לו יש בעיות שלו.
אני ממש לא רוצה לאכזב אתכם, אבל זה פשוט, זה לא שכל
העולם... אתה לא מאכזב. אריאל כהנא, פרשן וכתב מדיני של ישראל היום, תודה רבה לך.
תודה, אריאל, תודה. ערב טוב לחבר הכנסת עמית הלוי, חבר ועדת החוץ וביטחון של הכנסת, ליכוד, מה העניינים?
שלום לך.
שלום ליד, שלום אריה.
פדיחה היום רצינית, אפילו צווי 8 אתם לא מצליחים לאשר בממשלה, ועוד באשמתך, אתה כמה אתה הולך, לא מצביע, מה קורה?
לא, אני דווקא לא הלכתי.
אבל לא הצבעת.
הצבעתי?
הצבעת נגד.
נכון.
אוקיי, אתה יודע מה, לא יודעת מה יותר גרוע,
לפחות על השולחן, לא, פתאום נהייתי צמא והלכתי לשתות קפה.
תגיד, אתה אמיתי? מה, אתה לא רוצה שמרכבות גדעון ידהרו?
שאל שאלה טובה, מה יותר גרוע? התשובה היא יותר גרוע תוכנית מבצעית שלא תוביל להכרעה. הדבר היחיד שהתוכנית הזאת הייתה צריכה להוביל, זו להכרעה. אנחנו 20 חודשים, ונדמה לי אריה שדיברנו פה יותר מפעם אחת, על תוכנית הפשיטות שיש לה תכלית אחרת, פגיעה, לא יכלה להוביל מלכתחילה, למרות מחיר הדמים העצום ששילמנו להשמדת היכולות והצבאיות והשלטוניות של חמאס, כפי שקבע הקבינט, יכלה להוביל לפגיעה מסוימת, נפגעו, צמחו מחדש, כיוון שכל התשתיות בשליטת חמאס. התוכנית הזאת הייתה אמורה לעשות שינוי.
אז זה טקטי?
שינוי.
זה עניינים טקטיים? זה לא עניינים של גיוס?
עניינים מבצעיים.
אבל מה אתה...
מבצעים. אבל צהל מבטיח שהוא הולך לתפוס שטחים ברצועה, מדברים על ביטור הרצועה לשלושה חלקים, ואתה אומר זה לא טוב.
אריה, שטחים ברצועה זה לא שליטה על הרצועה.
צריך לתפוס שטח, לא? כדי לשלוט.
לא, צריך לתפוס את הרצועה. לא לתפוס שטח ברצועה. זה כן. אבל אם התוכנית הזאת לא גורמת לשליטה על כל השטח, אז היא לא תוביל להכרעת החמאס. היא תוביל לפגיעה בחמאס, וגם את השטח הזה.
ואתה אומר, ראיתי את התוכניות שהציג רמטכ"ל, התוכנית שלו לא טובה, אני מצביע נגד?
נכון.
חשבתי שזה בגלל הגיוס, חוק הגיוס. אמרת, לא יכול להיות עכשיו לשלוח צווי 8 לחיילים, שכבר נמצאים בסבב 9 שם בתוך עזה, כשהחרדים יושבים בבית, או לומדים גמרא או משהו.
אני חושב שהדבר העיקרי שצריך להשיג אותך ואותנו זה ניצחון במלחמה.
לא, לא, שגם קצת להקל על המילואים ניקים, כי הם רוצים לנצח, אתה יודע.
הכל בסדר, והקלה לכל החברה הישראלית לשנים רבות, והרבה מסתכלים בטריבונה מסביב, זה האם הטבח הזה יסתיים בתבוסה מלאה של האסלאם הרדיקלי או לא. ולשם צריכים להיות מכוונות כל האנרגיות. ולצערי הרב, אני אומר את זה בצער, ואני אומר את זה בכאב עצום, ואני אומר את זה לא בשמי, אני אומר את זה בשם קצינים רבים, בשם פורום קציני המילואים, בשם פצועי מלחמה, בשם משפחות שכולות, לא יעלה על הדעת שהתוכנית המבצעית, א', ממשיכה לתספק את החמאס, ודיברנו על זה אצלכם שבוע שעבר, זה לא יכול להיות שתבוא משפחה עזתית, תיקח אוכל, ממקום מאוד יפה, שאמריקאים שומרים, שיש חליפות ועניבות, ותיקח את האוכל, ותחזור לשכונה ששם שולט החמאס.
אני מסכים שזה מצב שהוא אבסורדי לחלוטין. השאלה היא אם ארצות הברית נותנת לך חופש תנועה מספיק גדול, לפני שהיא אומרת לך, אנחנו עוצרים חימושים.
אני מדבר על התוכנית המבצעית. קודם כל, מה צהל?
כן, אבל הם אומרים לך, לא ירעיבו, גם טראמפ התחיל לדבר על הרעב בעזה, מציק לו.
אבל הקונספט היה, בתוכנית החדשה, שמפרידים כביכול בין האוכלוסייה לחמאס. ולכן, יוצרים אזורים הומניטריים שבהם יינתן אוכל, אבל אזורים שאליהם נכנסים דרך נקז, אנחנו מייצרים אזורים שאנחנו משתלטים על אזורים, אנחנו עושים נקז כדי להפריד בין החמאס לאוכלוסייה.
גם אם אני מסכים באלף אחוז עם מה שאתה אומר, השאלה היא אם זה אומר, אוקיי, אני מחליט שלצהל לא יהיו חיילים, אני לא נותן להם צווי 8.
אני אומר, אם צריך את האצבע שלי כדי לשלוח חיילים לתוכנית שלא, למשימה שהיא לא מתאימה, מה התפקיד שלי כחבר כנסת? אם לא לוודא שצהל...
זה לא התפקיד, זה לא התפקיד של צהל ושר הביטחון?
לא, זה הביקורת של הפרלמנט על מערכת הביטחון, הוא צודק.
רגע, ואני לא מבין למה זה מפתיע אתכם, הרי זה אחרי...
לא מפתיע אותי, זה רק הלכת לקצה.
אבל אריה, לא, הלכתי למרכז, הלכתי למה שכל חבר כנסת צריך לעשות, שזה התפקיד, אני מייצג ציבור, אני מייצג את החיילים.
אז אם אתה מייצג את הציבור...
אבל אתה מוצא את עצמך פה באותה נקודה כמו בלד ורעם ויאיר גולן.
לא, הפוך, אני מוצא, זה לא עניין פוליטי.
גם גולן, הם לא רוצים שצהל ייכנס לעזה, ולכן הם נגד צווי גיוס.
אם
יאיר
גולן היה פה בממשלת ישראל, היינו מסיימים את זה בתבוסה מוחלטת מזמן.
נכון, אבל אתה מוצא את עצמך באותו אגף, מצביעים באותה רוח.
לא, אני מצביע לתוכנית שלא נשלם בה, אני מוכן להצביע לתוכנית, שלא נשלם בה מחיר דמים עצום, בלי לדעת מראש שאני, האצבע שלי, שולחת את החיילים לתוכנית שלא משיגה את התוצאה המבצעית, הרפייה, התוצאה של הקבינט. אם זה לא חבר כנסת...
ברור לגמרי, נגמר לנו הזמן. תודה רבה, הבהרת את עמדתך. תודה רבה, פרסומות. תודה. חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את דרור שליידר, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ שער הגולן. שלום לך.
ערב טוב, אהלן אריה.
אז מסתנן עבודה עבר את גבול הירדן, והסגיר את עצמו, נתפס.
מה זה הסגיר את עצמו? הוא היה עייף. בא ביקש שהתקשרו רגע למשטרה.
נכון, אבל אתם בכל זאת מודאגים, אני מניח, כי במקום שעבר המסתנן עבודה יכולים לעבור גם מחבלים.
חד משמעית, חד משמעית. קודם כל, מסתנן עבודה עבר את הגדר ונפגש עם אזרחים ולא עם הצבא. ברור לנו לחלוטין שכמו שהוא עבר בלי שום בעיה, מישהו עם כוונות זדון יכול לעשות את זה גם יותר מהר ויותר ביעילות, ואנחנו היינו מתעוררים בשבת בבוקר, ב-6:50 בבוקר, לאירוע אחר לחלוטין.
כן, וזה יותר מטריד, כי גם היום בירדנה נכנסו לעת בוקר שניים, נכון? גם חצו את אותו גבול, אותה גדר טלטלית ישנה, והשאלה היא איפה צה"ל?
נכון. הם חצו את הגדר, וגם בירדן האזרחים פגשו אותם. אני חייב להגיד שהכוחות שנמצאים פה עושים את מה שהם יכולים, אבל אני לא בטוח שיש פה מספיק כוחות. הגדר היא גדר מאוד מאוד ישנה. עוד לפני השביעי באוקטובר, היה פה המון הברחות, והתרענו שהגדר היא מאוד מסוכנת. אנחנו יודעים שאיפה שעושים הברחות של סמים ואמל"ח ואנשים, זה הופך להיות רק נתיבים של טרור גם.
אבל הייתה תוכנית, אם אני לא טועה, דרור, אריה, תקן אותי אם אני אומר דברים שאינם מדויקים, שמשרד הביטחון כן להשקיע בגדר, בתוואי הארוך הזה, לאורך גבול ירדן, נכון? זה לא דבר שחמק מתחת לידה.
כן, אני יודע שהייתה החלטה, אני לא יודע מה התקצוב, אבל...
לא, היה גם תקצוב. לדעתי היה גם תקצוב, השאלה אם התחילו העבודות, אתה יודע, זה שהתקצוב זה נחמד.
כן, אז ממה שאנחנו רואים, אנחנו, שער הגולן הוא קיבוץ, הוא חלק מיישובי קו המים, וכמה קיבוצים שממש יושבים על הגדר, אנחנו 800 מטר מהגדר. כרגע לא נראה שבונים, אני שומע שיש ואני מאוד שמח על כך, כי אנחנו חייבים מכשול יותר רציני שם, אבל ממה שאני רואה כרגע עוד לא התחילה תוכנית כזאת. אני רק מאוד 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 מקווה שהתוכנית הזאת לא תתחיל אחרי האסון שיקרה. זה הפחד הגדול שלנו. אנחנו מהצד שלנו, כיתת הכוננות שלנו עושה מה שהיא יכולה, אבל אנחנו לא, זה לא מספיק. ובסוף, גם בשבת בבוקר, התושייה של משפחה עם שני ילדים שהבינו שמשהו קצת לא בסדר, אז בזכות התושייה שלהם הבחור נתפס, גם אם הוא רוצה להגיד.
מבחינת הוראות פתיחה באש, אם אתה רואה מישהו עובר את הגדר, כיתת הכוננות יכולה לראות בו? מותר לה?
אנחנו לא נמצאים על הגדר, הצבא נמצא על הגדר, אנחנו 800 מטר מהגדר, בתוך הקיבוץ, אם אני רואה מישהו עובר את הגדר, אני גם לא יכול לראות בו.
זאת אומרת שאתן לכם שום יכולת באמת לעצור אותם, אלא אם כן מתחילה
הם יורים בכם.
נגמר
לנו הזמן, נגמר לנו הזמן, דרור שליידר, תודה רבה.
תודה רבה גם לאורחים ולמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, אחראית על השידור, ישקד מורג, האורחים בדיגיטל, גיא רביב, עומר אוקון ועמיתי דואק, ואילי זק, כמובן, איתנו גם. אחרינו רון קופמן ואייל ברקוביץ'.